טוב, נתחיל מלכות סוכה. שתי הסעיפים הראשונים נוגעים במיוחד למבצעים, למבצע סוכה. אדם שלא בנה את הסוכה לפני החג, כתוב שיכול לפנות אותה גם בחול המועד, זה כתוב בשולחן ערוך. שאלה היא אם יש מצבים שלבניין הסוכה נדרשים פעולות שמייס אומון, קדוש בחול המועד, מייס אומון זה החמור, מייס אדיות זה קל יותר. נחלקו הפוסקים, וכדי לחוש לדעות שסבורות שרק רבי שמעשה עדיות מותר, אז באמת לעשות את הסוכה שצריך לעשות אותה בחול המועד, לעשות אותה באופן הכי פשוט, לא עם פטנטים מתוחכמים שרק מקורות יהודי דבר יודעים לטפל בהם. אז או שיכול להיות במדינות שיש בהם רוחות וגשמים, כן? למשל עכשיו פה אנחנו מסתובבים מסביב ל-30 מעלות, עולים ויורדים, ומוסקבה כבר נמצאים שם באפס, במעלה אחת מעל האפס, מנבאים בימים הקרובים גם גשם כבד. כמו שאני אמורים לנסוע, אז אני קצת מתעניין שם במזג אוויר. אז יכול לקרות גם כשסוכה מתמוטטת, וגמרנו. פרימגודי מספר שהסוכה שלו התמוטטה ביום הראשון של חג הסוכות, והביאו גויים, וראו שכל כך מצטער, הביאו גויים ובנו לו את הסוכה, ואחר כך הוא שואל את עצמם, מותר לו להיכנס לסוכה, כי מסור או מותר, בלגן. anyway, זאת ההלכה. שלכתחילה אנחנו מותר לבנות את הסוכה בכל המועד, אבל לעשות אותה לכתחילה בו משמעה סדיות ולהיכנס לשאלות. שאלה השנייה שהיא שאלה מאוד מציאותית במבצועים, סוכה שבנויה גם בכלי רכב. הפוסקים מדברים סוכה על עגלה שנוסעת, האם זה קשה שהסוכה לא עומדת במקום, היא ניידת. כתוב שהסוכה היא קשרה בתנאי שהיא קשורה היטב באופן של רוח מצויה שנושבת, לא עשויה להפיל אותה. אבל יש מהגדולי הפוסקים שסבורים, המשנה ברורה מעתיקותם, שכל זה מדובר, נכון, הסוכה היא קשרה, אבל לא במצב של נסיעה. שהגלה או הרכב עומדים, אז היא קשרה, לא בשעה שהיא נוסעת. ואידך יש חוקים שמתירים בכל אופן, אז המשנה ברורה נותן דווקא להקל. אבל שוב אני אומר שבתלוי המצב של ספק, אני כן יוצא, לא יוצא, אז אם מדובר שאין ברירה, נוסעים עכשיו, נוסעים במפצועים, נוסעים בשביל שעות, ורוצים באמצע לשתות או לאכול משהו, ובטח אם מדובר דבר שהוא לא חייב בסוכה, רק מצד ההידו וכולו, אז אפשר, אבל כתחילה אולי כדאי להימנע שהעגלה או הרכב יעצרו. אבל המשנה ברורה מכריע להלכה בשיטות שגם כשהעגלה או במקרה שלנו הרכב נוסע, גם כן כל עוד הסוכה קשורה היטב באופן שהיא לא אמורה לעוף ברוח, אז היא סוכה כשרה. שאלה נוספת בבניית הסוכה, סוכה האם יכולה אישה לבנות אותה, כי אישה הרי פטורה מסוכה. מכיוון שהוא פטורה מסוכה, נשאלת השאלה האם שאם היא בונה אותה, אם יש איזושהי בעיה.
מדבר על הסכך.
כמובן, הדפנות אפשר לעשות גם כדי שיפלו מהשמיים הדפנות, אבל הסיכוך, אז לכתחילה כדאי לעשות את זה לאיש, אבל לזה הערכתי, וגם דיברתי בשיעור ברבים בכמה מקומות, יש לי קובץ מיוחד שעוסק בכל מיני מחקרים ועניינים לגבי העניין הזה, אבל זאת המסקנה שלכתחילה לעשות על ידי איש, וגם כשהוא יהיה גדול, לא ילד קטן, כלומר כילד קטן הרי פטור, נכון? אז לכן לכתחילה כמובן שילד קטן אם הוא יעשה את הסכך, זה בדיוק כמו שאישה עושה את הסכך, שבדל קטן שהוא חייבים קצת חינוך, אבל הוא לא חייב מן הדין. אז שלכתחילה את הסכך שישים אדם מבוגר, אם יש לנו ילדים שאוהבים לעזור לנו, אז להשתדל שאנחנו נעשה את זה, ואם זה נורא חשוב שהם דווקא עשו את זה בגלל החינוך, בגלל הרצון שלהם, אז אחרי שהם שמו את זה, אנחנו משום מכיר ככה קצת להרים את השכר ולהוריד אותו, מה שנקרא בלשון ההלכה לפקפק, לפקפק, אני לא יודע איך קוראים את זה, זה ניקוד בגמרא. עכשיו בנוגע לסוכה גזולה, סוכה גזולה, אז זה גם בנוגע לסכך וגם בנוגע לקרשים שעושים את התפנות, אסור לעשות את זה מדברים שהם לא שייכים לנו, וצריך להזיר את הציבור. יש כאלה שמחוסר ידיעה ילדים סוחבים קרשים לכל מיני בניינים שבאמצע הבנייה ומביאים ויוצרים סוכות בלי לבקש רשות מהבעלים. אז למרות שאנחנו לא חושבים להשאיר את זה, אחרי החג נחזיר את זה, אבל זה אסור. כדי שואל שלא מדעת, שידוע שהשואל שלא מדעת הוא גזלן. וגם מבעל הקרשים הוא גוי, או בעל הסכך הוא גוי, אז פה יש איזה מין נורס היתר ברורה, אסור לגנור בגוי מצווה. איך אומרים ה... המצפה לחזרה הור עושה מצווה ל... אז לא, אסור לגזול מגוי בדיוק כמו ביהודי, כן? כך כתוב, בשולחן אדמו"ר הזקן, לכל גזלה בסעיף הראשון, אדמו"ר הזקן פותח במילים, אסור או לגנוב כלשהו דין תורה בין מישראל, בין מנוכרי, ואפילו מנוכרי צייר את הישראל. אני אראה לו מה זה, הוא מקצה לצרות ופה ופה, שפה הזדמנות, הוא לא רואה, הוא לא שומע, אני אקח ממנו משהו שיקפוץ ויחפש ולא ידע מה קורה. אני קומה, לעשות את קומה בגוי. פסוק בפרש לא. אז לא, אדמור זה כן אומר בפרש, אסור לגזול או לגנוב כלשהו דין תורה בין מישראל, בין מנוכרי, ואפילו מנוכרי צייר את הישראל. האדמור זה כן מדבר שם בנוגע לסוכה, הוא אומר שבמידה לסוכה נבנתה מחומרים גנובים או גזולים, אז כיוון שבא על, שכיוון שעל ידי האווירה בסוכה לידו, אין זה מברך אלא מנעץ, רחמנא ליצלן. מברך כשגישה ומצוא איזה מצוון לאש בסוכה. מברך על זה שולם, אין זה מברך המנעץ, השם ישמור אותם. עכשיו, אדם רוצה בדעתו לשלם לגוי, הגוי לא נמצא פה עכשיו, אני לוקח את זה, אני אחרי כן, הגוי לא רוצה שאני אקח, אבל אני אשלם לו אחר כך. גם אם בדעתו שאדם לשלם לגוי עבור השימוש, זה אסור. אם בדעתו לשלם על הסכך עצמו, יש מקום אולי להגיד שזה בסדר. זה מה שנקרא תקנת מריש. מי שיודע, מי שלמד, זוכר מהישיבה, שיש תקנה כזאת, תקנת השווים. אבל שרוצה לשמש, אני לקחתי את הקרשים, אז תשמע לך אדוני, לקחתי את הקרשים שלך, אתה לא היית פה באזור, אתה חול המועד, אתה יצאת לחופשת החג, בינתיים אני לקחתי את הקרשים מהבניין שאתה שם יצאת לך בחצר, השתמשתי בהם ואני מחזיר לך אותם, כן? ואני משלם לך, לא סתם, השתמשתי כך, זה 50-100 שקל בשביל זה שהשתמשתי. זה כבר לא מועיל. anyway, כתחילה אסור לבנות את הסוכה על קרקע ששייכת למישהו שלא שלנו. ללכת לחצר, לבנות חלק של החצר שלא שייך לנו, לבנות שם את הסוכה, אלא אם כן מבקשים אין לו רשות, אז כמובן שמותר. בדיעבד, אדם לא ידע, או שנכנס לאיזשהו חצר שמישהו שם בנה סוכה שלא ברשות הבעלים, על החצר של מישהו, ואני רוצה להיכנס שם ולאכול משהו, בדיעבד יוצאים מדי חובה, פוסק הרמו ואל תרבה, אבל על מה זה כפוסק שאי אפשר לברך על סוכה כזו. כלומר, סוכה שנבנתה על קרקע ששייכת למישהו אחר שלא ברשותו, אז לצאת ידי חובת סוכה אפשר, לברך אי אפשר, כך פוסק אדמו"ר הזקן. להידרגיס המשנה ברורה שמה, בספקות ניוד, בשים תופע של המדלף, בספקות ניוד, הוא מביא מהלרה במאוד שהם חולקים לדעתם אפשר כן לברך, והוא מסכם המשנה ברורה, אם אין לו אחרת, זאת הסוכה היחידה שיכול להיכנס אליה, מותר לברך עליו, אבל כאמור, אדמו"ר הזקן שם בסעיפיות פוסק שאי אפשר לברך על סוכה כזו. עכשיו, מה בנוגע לרשות הרבים? אנשים עושים סוכות על הרחוב, זה שייך לך הרחוב הזה. אז כתוב שלא לעשות סוכה על קרקע של רשות הרבים. אדמו"ר הזקן כותב שם באותו סימן תורש ל"ז בסעיף י"א, ואני מצטט את לשונו: יש למחות בהעושים סוכה ברשות הרבים, ובדיעבד אם אדם בלה סוכה ברחוב, אז קדים כמו סוכה על קרקע חברו, יוצא ידי חובה ולא יכול לברך לשב בסוכה. ובלשון האדמו"ר הזקן שוב משתמש באותו לשון, כרש על ידי עבירה באה סוכה לידו, איזה מברך על המנעץ. אז יש בזה כמה פרטים, ונראה עוד מעט, כי בעצם אנחנו פתאום איך אומרים הלשון, לשווי כמר חי לכל בריאה, כן? אתה סגרת, חצי עולם עושה, בוא תתעברו את החום מהשרים, בתאום גרם, הכל, סיפרתי פעם, אני זוכר כשהיינו צריכים, הלמתי, התינוק ברוך השם, העגלה היא צריכה ללכת לאכול אצל השוור, אז כשהיינו צריכים פשוט להרים את העגלה באוויר, להחזיק אותה כך ולעבור, כי הוא פשוט לא ישיר במקום אפילו לעגלה לעבור, בקושי אנשים יכולים לעבור. אז ככה, זה הולך ככה. אם יש רשות מהשלטונות, במקרה שלנו זה עירייה, הם מתירים לעשות את זה. יתרה מכך, המשנה ברורה בביאור הלכה מביא בשם הביקורי ינקב, אגב הביקורי ינקב זה הספר בהלכות ארבעת המינים והלכות סוכה. הוא חיבר ספר מיוחד, ביקורי יעקב, משנה ברורה לא זז מה להביא אותו. כמובן שלא שייך שאדמו"ר הזקן יביא אותו, כי היה בן דורו של הצמח צדק וכיוצא בזה, או אולי של הביט על הרגע. אז המחבר של הארוך לנר, מי שלומד גמרא, ש"ס, יודע שיש ספר ארוך לנר, כן? זה אותו מחבר. כל פעם הביקורי יעקב אומר שאפילו אם הגיעה לא נתנה רשות מפורשת. מוריי ורבותיי, כל הרוצה לבנות סוכות יכול לבנות, אלא מה? הנה מדברים על העירייה, מי מגיע? מי מגיע כשמדברים על דלכות עירייה? מדברים, העירייה נותנת רשות לבנות סוכות על הרחוב, ולא נעים לנו, אבל כתוב שבישראל סוכה ברשות הרבים, הדבור הזה כן אומר צריך למחות בה עושים סוכה ברשות הרבים, ואין לברך שם כשזה, אין זה מברך על המנעץ, אבל כתוב שאם יש רשות מהשלטונות העירייה מתירה, זה בסדר, אבל לא הופק מנשר ממחלקת שיפור פני העיר שרבותיי, מי שרוצה יכול לבנות על הרחוב, אבל העירייה שותקת, יש הסכמה שבשתיקה, לא כותבים דוחות למי ששם סוכה ברחוב. זה הביקוריין כי מחדש שגם זה נחשב כאילו שיש רשות ואפשר לברך על הסוכה הזאת לשב בסוכה. אני רק אומר שבן אדם בחברות צריך קצת להתחשב באנשים ולאפשר להם גם לעבור ברחוב, אבל זה כבר לא שייך להלכה שאנחנו מדברים
כאן.
עכשיו רק קטע הרחוב שסמוך לבית, אז בכלל יש פוסקים שמקילים, אם זה לא מפריע לשוט הרבים לעבור, אז מקילים. אם זה חוש משותף, אז זה חוש משותף, אז כל אחד יכול, אם יש חוש משותף, כאן יכול להחנות את האוטו שלי, אני יכול שם. אם אני יכול להחנות את האוטו שלי, אני יכול גם לעשות שם סוכה. זה כוחו של רשות משותף, שכל אחד יכול לעשות מה שצריך לעשות. עכשיו, לכתחילה, להיכנס לסוכה של החבר, אין לי סוכה. אבל יש סוכה ברחוב, או סוכה של מישהו שאני רוצה לאכול משהו, אני לא אוכל חוץ לסוכה, אני פותח את הדלת, רואה, והיה כאין איש, נכנס, רוצה לאכול שמה. עכשיו קרה, להיכנס לך בסוכה את החבר בלי לקבל רשות, לכתחילה כתוב לא לעשות את זה, אבל בדיעבד או בשעת הדחק, כשאני לא יודע איך אני עכשיו מציג אותו ואיך אני יודע איפה מי זה ואיך אני נמצא ואני לא, אז גם כבשעת הדחק מתחילים אפילו לכתחילה, שאם החבר, האנשים מהם לא נמצאים שם מקום אחור, אז זה נהנה וזה לחוסר. אז אני מועז הקש שם כותב ולהתיר, ואפשר לסמוך, למרות שהוא מביא את זה בשם דעות, אבל אפשר לסמוך על זה. אבל כתוב אליראב כותב שמה שאם האדם בא לסוכה עשוי להיכנס כשאני יושב שמה, אז לא להיכנס, כי זה יכול ליצור מצב לא נעים. אתה צריך להיכנס לראש של הבן אדם, בן אדם הזה בא לסוכה, יש כלל ניחא לאיניש לעבד מצווה בממונה, נכון? אתה לקח תפילין של מישהו, אם אני מחזיר אותם למקום ומקפל בחזר, כל עוד אני לא רוצה נזק, אז להפך אדם, למה לא? אבל אם אתה נכנס למצב שייתכן שאדם כן מקפיד על זה, יש לנו דוגמאות בשולחן ערוך לגבי, גם לגבי תפילין, לגבי ציצית, לגבי כל מיני דברים שאדם יכול להיות שהוא לא מסכים, אז אסור. אז פה ככה, אתה יכול להיכנס, אבל אם האדם הזה נכנס באמצע, והוא עשוי, סליחה, הוא עשוי להיכנס כל רגע שאתה יושב, אז יבצר אי נעימות, ייתכן שיגיד לך, אוקיי, בסדר, בסדר, אנחנו נחכה, אתה יכול ליצור מצב של אי נעימות, אז זה לכתחילה לא. עכשיו, אם בעל הבית לא נמצא בבית, אני כן יודע של מי הסוכה, אני דופק בדלת, וכששות אני יכול לצלם לאכול בסוכה, ואשתו נותנת לי רשות, אז כתוב שפירוש שאשתו של בעל הסוכה רשותה מועילה כמו רשות הבעל עצמו, ושוב, הביקור היין, כפי שהזכרתי אותו מקודם, הוא זה שאחרי לפסק דין הזה, ומשנה ברורה מעתיק אותו להלכה. מידות הסוכה המינימליות זה שבעה טפחים על שבעה טפחים בגובה 10 טפחים, ושיעור טפח מינימלי, יש את השיעור של רב חיים נוי 8 סנטימטר, אבל בדאורייתא יש מקום להחמיר על השיעור הגדול יותר של 10 סנטימטר לטפח. דיברנו זה כבר פעם בשיעורים שהרב רש"ב הקפיד בתיקוני המקווה שלו שנמדוד את ה... את ה... למדוד את הטפח בשיעור של 10 סנטימטר. עכשיו מדבר על האמה, כתוב שהקפיד שיש 60 סנטימטר, 60 סנטימטר, 6 טפחים, זה אומר שהוא החמיר לשיטת הצלח, שבשום מה בעולם מכנים את זה שיטת חזניש, זה שיטת הצלח הענוי לביהודה, שהוא סבור שיש השיעורים נתקטנו וכולי, היום זה 10 טפחים. וכתחילה שהסוכה תהיה לפחות 70 סנטימטר, 70 סנטימטר, והגובה שיהיה מטר. עכשיו גם אם הסוכה היא ארוכה מאוד, זה לא הולך לפי מטר מרובע, הסוכה ארוכה מאוד, אבל אם הרוחב שלה פחות משבעה טפחים, אז הסוכה הזאת היא סוכה פסולה, חייבים להקפיד על זה. הגובה והשטח של הסוכה לא נמדד מבחוץ, היא נמדד בחלל הסוכה, כן? כי זה בנוי על זה שאדם יכול להסתדר שם בפנים. עכשיו, המינימום של הגובה של הדופן, אמרנו זה 10 טפחים, אבל זה מספיק גם אם הסכך הוא גבוה. בוא נגיד, יש פה כלונסאות כל הצדדים, יש למעלה את הקרשים והכל, ואני שם את הסכך, אבל הדופן של הסוכה זה רק מטר גובה. אז אם הדופן מכוון כנגד הסכך, יש כלל שקוראים גוד עשי, כלומר כאילו הדפנות האלה, התורה מושכת אותם למעלה עד לסכך. עכשיו, מה אם זה לא בדיוק מכוון לסכך, הסכך קצת יותר פנימה? אז אם זה נמשך עד לגובה שמשם, אם אנחנו מושכים אותם למעלה, יש פחות מ3 טפחים, כן, יש לבוד, נכון? יש כלל של לבוד, זה גם מספיק. כלומר, אני עשיתי פה סוכה, יש לי דפנות נמוכות של 10 טפחים עם גדר כזאת, יש לי גדר, ולמעלה אני שם כולסאות ושם אני שם את הסכך. הסוכה כמעט רובה פתוחה, אבל זה לא משנה, הגובה של 10 טפחים האלה התורה גוד אסיק הלוך הלום הישי מסיילה מושכת את הדפנות עד למעלה, עד לגובה הסכך, ואם מגיע לסכך או תוך 3 טפחים לסכך, זה סוכה כשרה ואין בזה שום בעיה. כתוב בשכונו וסימן תופש למד בסעיף ת'. עכשיו המספר הדפנות המינימום זה ג' דפנות, 3 דפנות לפחות, מנהג חב"ד זה להקפיד על 4 דפנות, אבל הדופן הערבית לא חייבת להיות עם כל ההידורים כפי שנראה עוד מעט. הרוחב המינימלי של הדופן כאמור צריכה להיות 7 טפחים, ובנוגע לשתי דפנות זה כתחילה, בנוגע לדופן שלישית יש כל מיני טריקים לעשות אותם בתוך ג' תפוח, יש כל מיני, בוא לא ניכנס לזה, זה לא שכיח כל כך היום לעשות כאלה סוכות בלתי אפשריות עם כל מיני, בסופה של הבעל שם אתה הייתה סוכה עם כל הבדיאבץ, כן? מכירים את זה הרי בדבר הזה בשיחה שהבעל שם טוב בנה דווקא סוכה עם כל האפשרויות של הבדיאבץ, לימוד זכות כזה על עם ישראל, אבל בזמננו הכל בשפע שלנו זה אפשר להסתדר. החומר שממנו עשו את הדפנות יכול להיות בכל מישהו, למרות שהסכך חייב להיות דווקא מנפי אילנות, אבל צריך לדעת שהסכך עשו שישען על דפנות שהן פסולות, כן? אז אם הדופן עם חומר שהוא פסול לסיחוך, אז צריך לשים על קצות הדופן, לשים שם קרשים, ועל הקרשים האלה, על הקורות, על הקורות הללו, על זה לשים את הסחר. כלומר, למרות שהדפנות הלא קשרות, הם אלה שמחזיקות את הקרשים הללו, והסחך שהוא מחזיק שם המעמד הוא בעצם בעזרת הדפנות הללו הלא קשרות, אבל זה נקרא מעמיד דמעמיד. אסור שהסחך יהיה מה שמעמיד אותו, מה שמחזיק אותו, זה דבר שהוא לא קשר לסיחור, דבר שמקבל תומה וכיוצא בזה. אבל כשזה מעמיד דמעמיד, יש לי מרפסת סגורה, מתכת, כן? אלומיניום, מה המתכת? אז אני לא יכול לשים את הסחך על המתכת הזאת, כי זה מים בדובר שמקבל תומה. אבל אם ישים על זה קורות, תקשור כזה איזשהו קרשים, ועל הקרשים האלה לשים את הסחך, זה בסדר, זה מים ידי מים ידי. מים ידי מים ידי יכול להיות בדבר שלא קשר. וזה לא רק בנוגע לצורה הזאת, יכול להיות לפעמים, וזה די שכיח, שאנחנו קושרים את הסחך שלא יברח לנו כשיביא הרוח, כן? החזאים אומרים שתעבור רוח ויעיף לי את הסחך באמצע סוכות. אני רוצה להיות בטוח שזה לא יקרה, אני קושר את הסחך לקורות קשרות. אבל אם זה המצב שלולא הקשירה הזאת זה באמת יעוף, אז מי מחזיק אותו? החומר שקשרתי בו. אז כתוב בשולחן אור שאסור לקשור את הסחך בבלעות. מה זה בלעות? בלי בגדים, בגדים ישנים שקוראים מהם ברצועות וקושרים את הסחך, כי זה לא קשר לסיחוך. וכעצר כתוב על חבלים מפשטן, לא, לכל מיני אפשרות. ולכן אם רוצים לקשור או לחבר, אז נתחילה לא לעשות את זה לא עם הזיקונים, כן? כי הזיקונים זה פלסטיק, פלסטיק זה לא דבר שקשר לסיחוך. אז יש לי בזה דיבור בעריכות, שוב, בסעתי פעם שיעור גדול במשיקה בלומדי של שלפעמים מזמינים לדבר דברי תורה בכל המועד בעריכות, האם מותר בזיקונים או לא, מה השאלה? מכיוון שכתוב במפורש על קירות אבנים, יש לך קירות של בית ואתה פותח את הגג ורוצה לשחח על הקירות, מותר לשחח. מדוע מותר לשחח על הקירות עצמם? הרי אסור לשחח בקירות, אי אפשר לשחח בבטון, נכון? יכול להיות זה מעמיד בדבר שלא ראוי לסיחוך. אז כתוב ברב, מובא בשולחן ערוך, כיוון שזה גזירת דרבנן, וכל העניין הזה של המעמיד לא יהיה דבר שלא ראוי, ואף אחד לא יבוא לטעות שאפשר לשחח באבנים. זה בית, כן? הרי כל הסוכה הזה שהוא יוצא מהבית נכנס לסוכה. אז מה אתה אומר? אם הוא יעמיד באבנים, אז הוא יבוא להיקשב ויחשוב שאפשר גם לשחר באבנים. אף אחד לא יחשוב דברים כאלה. כך אומר הרם ובעל ההלכה. עכשיו מתחילה השאלה, ובפלסטיק מישהו כן יבוא ויחשוב שהיא מכל הדעה בקושר, השאלה איפה עוצרים את זה?
יש סינתטי.
יש כל מיני אפשרויות. אז שוב, יש שמעתי שעריכות בזה, ויש לי כל מיני ראיות מפוסקים, שלכתחילה לא כדאי. כיום יש להשיג בשוק חבלים שהם בעצם עשויים מהסיבים האלה, כן? עולה 10 שקל, חבילה כזאת.
גמא,
עשה גמא. כן, זה גמא, זה משהו שמילה צומח ישיר, לא יצרו מזה חוטים וחבלים. אתה לוקח כזאת חבילה, לוקח פקע, קושר, ככה אני עושה תמיד, וגמרנו, יוצאים מכל השאלות, מכל החששות, והולכים הלאה לכתחילה. עכשיו, אסור לעשות את עכשיו צריך לדעת, אבל גם שגם כשהסחך נמצא על דבר שהוא מקבל תומה, שממש אסור לשחך ככה, אבל אם אתה בסוכות, נכנס לסוכה כזאת, אתה יכול לברך שם עלי שבסוכה. אסור לעשות סוכה ככה, אבל כתוב בפרש בשולחן ערוך שבמידה ואתה נכנס, אנשים לא, כולם יודעים הלכות, קונים סוכה לנצח, כן? יש שם צינורות ברזל מכל הצדדים עם יריות כאלה של סוכה ככה, על, ואנשים משחקים על, על, על הצינורות ברזל האלה, לא יודעים הרבה הלכות. ואתה עובר, אתה רוצה לשתות לו לכל משהו, אתה להתכנס לסוכה כזאת, אתה יכול לברך לאיש בסוכה. למרות שאסור לשחק ככה, אבל אפשר לברך לאיש בסוכה כשנכנסים לסוכה כזאת.
אפשר לחצות משהו
ביניהם? מה?
בין
הסכך
לברזל.
כן, זה מה שאמרנו.
קרטון
זה גם כל הדבר שקשר לסיחוך.
לא טוב?
קרטון זה לא קשר לסיחוך, צריך להיות עץ.
משהו עץ. או בד, גם טוב?
לא, גם בד לא קשר לסיחוך. אפשר לשחק את הסוכה בסדין. זה שאתה שם את הסכך על דבר שהוא קשר לסיחוך. אז בואו נתקדם עוד קצת. או. עכשיו זה מאוד שכיח, דברים עכשיו דיברנו על הסוכה לנצח, הדברים הללו. כתוב בשולחן ערוך שתי דינים. ראשית כל כתוב שדופן שעשוי להתנדנד ברוח מצויה, למרות שנמצא במקום שרוח לא מגיע לשם, הוא פסול, אפילו אם הרוח לא יכולה להפיל אותה, אלא רק שהוא נד אילך ואילך. ולכן כתוב שאי אפשר לעשות את הדפנות של הסוכה מיריות וסדינים בלבד, אלא אם כן הוא קושר את המטף שלא ינודו ברוח, כן? כי חכמים חששו שמה, למרות שנראה לך שזה לא מתנתק, אבל תבוא הרוח וזה בכל זאת יקרה. אבל כתוב ככה, שאם אנחנו מוסיפים ליריות קנים או חוטי בזל, באופן שיש בין קנה לקנה פחות משלושה טפחים, וקושר היטב בין הסדינים, זה מועיל. כלומר, בוא נגיד ככה, אנחנו רוצים לעשות סוכה, אין לנו חומרים לעשות דפנות, אנחנו רוצים לעשות את זה סדינים או ברזנטים, יריות מסביב סביב. ההיצעה היא לקחת או שקנים או שיכול לקחת גם חוט ברזל, וקטיר לעשות את זה בשטי, לא בערב, לא ברוחב, והרבה לא יודעים שיש הבדל בין הרוחב לאורך, אלא באורך, אתה למעלה קושר צד אחד של החוט ברזל הזה או משהו, קושר אותו פה למטה, מתרחק פחות משלושה תפרים, פחות ב-24 סנטימטר, שוב שם אחד כזה ועוד אחד כזה, כיוון שבין אחד לשני אין שלושה תפרים, יש דין של לבוד. לבוד לבוד, אבל זה פתוח. עכשיו לדבר הזה, עכשיו אתה פה תשים את העירייה הזאת ותקשור אותה היטב, זה בסדר גם לכתחילה. אז ככה זה מה שאני מציע לכל מי שרוצים להשתמש בסוכות הללו הפשוטות, שהן רק בנויות משאר בצינורות וברזנטים, שיוסיפו להתקח את החוטי ברזל האלו לעשות אותם בפרה. היום כבר גם לכתחילה גם מוכרים את הסוכות לנצח כבר עם איזשהו, ככה ראיתי כאלה.
זה לרוחב,
זה לרוחב. זה לא פשוט.
זה הרבה יותר מקשה כשזה לאורך. זה הרבה יותר, כאילו שהם עושים את זה רק לגובה של עשר
ככה. המוגן אברום, וכך, אני הערכתי במקום אחר. זה סוף, השיעור היה יכול להימשך רק על הסעיפים הראשונים פה, אם היו נכנסים לכל ההליכות. הפימא שכותב המוגן אברום, וגם יש השלמה לסימן הזה בשולחן ערוך, דין הדפנות, תרפה משלמת בית, אין בעל תרבה. זה ממש אחד הסימנים הכי הכי יסודיים. אבל הצמח צדק עשה לזה השלמה, יש בסוף הפסקי דין לצמח צדק, השלמה לסימן תרפה משלמת בית, וכפי שנראה מהלשונות שלו שם, הוא מסכים עם מוגן אברום, שהקנים יהיו לכתחילה רק בשתי, ולא בערב. לכתחילה. טוב, אבל יש רישיונים שכתוב שזה טוב גם בערב, יש כאלה שרוצים לטעון שכיוון שזה נמצא ברישיונים של עצמך, לא היו למערי עצמך צדק, אז אפשר להשתמש בהם, וכן, אגב פעלים, ישראל גדול שימם, אם יש רק דבר כזה, אז בסדר, אבל לכתחילה, אם אנחנו שואלים, איך אנחנו מסתדרים לסוכה שבנויה מיריות וצינורות בלבד, לכתחילה להשתדל לעשות את זה בשתי, ואז אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בצל הבטוח. אז שדיברנו מקודם, רצית רק להוסיף גם את זה, שלפעמים אני ראיתי את זה במייסה בפועל, לכן אני מדגיש, היה שנה שכבר בערב סוכות התעופפה הסוכה, ומזלי היה אצלי החתן שלי זווי רסקי, אתם מכירים אותו, הוא בלי עין רואה, גרובה וזה, הוא עלה על כיסא היה מספיק בשביל להחזיר את כל הסוכר חזרה ממש בן השמושס. אבל ראיתי שמישהו לקח סולם, יש לו סולם, ושם, כשהוא כבר החזיר את הסך למקום, או שלפני כן שהוא ידע שהולך לקרות, כאן יש שם חדשות ומשהו, כי אתה שם סולם על הסוכר, אני צריך לדפוק לו בדלת ולהגיד, תיזהר, שמר ויזהר, אם אתה תברך לאיש המסוכו פה תצא ידי חובה בדיעבד, אבל לכתחילה זה לא בסדר, כי המעמיד את הסכך, אם הרוח המצויה יכולה להעיף את הסכך לולי הסלם שלך, זה הסולם הזה, ואתה מעמיד את הסכך בדבר שמקבל תומה, זה לא עובד.
אז ענפים כבדים אין בעיה
לשים, נכון? כן, זה לכתחילה. עכשיו, רבים שואלים על עצי פרגולה, שיש להם ככה, זה עשוי מעץ, שם נמצא כל השנה, לשים את הסכך על עצי הפרגולה, אם זה עשוי מעץ, לא מחומרים אחרים, מבזל או מפלסטיק, אין שום בעיה, למרות שעצי הפרגולה עצמם לא יכולים לעבוד סכך, כיוון שלא הונחו שם למטרת סריחוך, אבל הם יכולים לעבוד מים מלסכך, זה בסדר. כמובן שהם עשוי ממתכת, או כיוצא בזה מאפסולים לסריחוך, צריך לשים קורות על הפרגולה, ועל זה לשים את הסכך. עכשיו קשרו את הסכך, התנאים הבסיסיים לסכך קשר הם א', זה ממין הצומח, גידולי קרקע, שתיים, שלא מקבל טומאה כפי שאמרנו, שלוש, שהוא יתלוש מהקרקע, ויש לך איזשהו מטפס שמטפס לך על סוכה כזאת יפה בחצר, אז זה לא קשר. אם אתה תרצה לחתוך את הגזעים כדי שזה יהיה כבר מנותק, זה גם כי לא מספיק, זה תעשה ולא מן העשוי. אחרי שחתכת את השורשים, את הגזעים, אתה צריך להרים את הסכך ולהוריד אותו. כך שמר שכאן מפקפק, שאתה כאילו יוצר את הסיחוך מחדש. אסור שהסכך יהיה מסוג עלים שנושרים בסוכות, כיוון שלמרות שעכשיו זה בסדר, אם זה ינשור, כשזה ינשור, אולי יווצרו פה חללים, אבל לא, כיוון שזה השעתיד לקרות, אז כבר מעכשיו זה בעיה. וגם כשרואים מסוג שרי חורה, כי זה חסר בתשבו, כי אין תדור, אז כל תשבו שבעת ימים, אתה צריך להרגיש שהוא יושב בבית, יושב במקום טוב. וכמו כן, מה עם הפלאפונים? כתוב בשולחן ערוך ככה, שאסור לשחך בדבר בעץ שהוא רחב תפח. זה נקרא גזרת תקרה. כיוון שיצאו גם תקרות מעץ. זה פה קרשים קרשים ושם זה קרש אחד, זה מחובה, זה לא משנה. רוחב תפח, זה מה שכתוב בגמרא בשולחן ערוך, גזרת תקרה. בא מוגן אברום ומוסיף, שגם בלטיש, ככה הוא קורא לזה, פלאפונים, מה שקוראים היום, החתיכות עץ הדקות האלה שהן הרבה פחות מטפח, החתיכות את המוקצעות הללו, כותב מוגן אברום, ושכונות המור זקן מרתיק את זה, שגם נסרים, זה נקרא בלשון הקודש נסרים, גם נסרים שפחותים מהרוחב הזה, אסור לשחך מדרבנן. מן העיקר הדין זה ג' טפחים, אחרי זה שטפח, ואמר לברוב, ואל תרבה, מביאים להלכה למעשה, שיש גזרת תקרה גם בכל פיזי הפלאפונים, זה בעיה. אני מודי חשבתי על זה, פה בירושלים גם השוור של זכרון
הלכה,
וגם שכנים, שמה?
זה פרגולה, לא?
לא משחקים בפרגולה, משחקים על הפרגולה. פה יש הסכך עצמו, הפלאפונים.
לא, גם שפרגולה זה גם התקרה של הפרגולה.
הסכך עצמו, משחקים פה לשם מצווה סוכה, הכל, אבל זה דיקטים, דקים כאלה. אז ככה, ולכן שאלתי שיש שכן, הוא ראש ישיבה, הוא ליטאי, אבל ככה, לפחות בחיצי נס מקפידים ככה שיהיה בעד ומעדרים להעתיק את הנרחן הוא כדווקא ברחוב וכולו וכולו, מה קרה עם הפלאפונים? אז אומרים שבזמננו שבכלל לא עושים תקרות מנסרים, קשה עשו תקרות מנסרים, אז למרות שמלכתחילה, אז יחמירו גם ברוחב דק, אבל כיוון שלא מדובר פה על האיסור העקרוני, מדובר פה על משהו דק יותר שהמורן אברהם והתרבה מוסיפים עוד גזירה בעניין. אז בזמננו שזה לא נהוג לככה שתקרות של בתים בנויות מצורה כזאת, אז זה מותר. אוקיי, בסדר. אז מי שעושה את זה, שאלו לברית, אנחנו בדרך כלל מקפידים לעשות את זה בשכח נורמלי. עכשיו, מה עם שכח לנצח? שכח לנצח יש שתי סוגים. יש שלושה סוגים, נקרא שתיים לפחות. סוג אחד זה, גם כן, דיקטים דקים, כן? זה לא עשוי מקנים. דיקטים דקים, מכירים את זה? כן, זה הכי זול. דיקטים דקים, דקים, עם חוט כזה, זה מחובר גם כן. הופה, החוט המחובר. אז על הדיקטים האלה, כי כבר דיברנו, בסדר, מתאים היום. אבל החוט המחובר שמחבר אותם יחד, זה בעיה. למה זה בעיה? כיוון שבשלצ'וס אימרי יוישם, זה פשוט שנכתב לפני לפחות 100 שנה, לא 150, הוא חסיד גדול של אלתר רבי, מאיר אריק, מי שיודע לפי השם. גדולי הפוסקים, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על זה סתם על קורות, על חתיכות עץ שחיברו אותם זה לזה בכל מיני קשירות וכיוצא בזה. הוא טוען שזה ברגע שחיברת אותם יוצא לך ממש נסר שמעיקר הדין עשו. זה לא נסר של פחות של דק, הוא היה נסר דק, אבל החיבור הזה הפך אותו לנסר רחב. כשאתה שם על הסוכה את השכח הזה שמחובר עם החוטים ויוצא שכל העלתי של הדקים האלה, זה הופך כאילו שמת את השולחן הזה שם כאילו קורה אחת, כן? זה מחבר אותם בשקל תשוס יורי אישה. אז זה בעצם בעיה רצינית. אבל ראיתי שמישהו כותב בשם הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, שהוא נשאל באמת את השאלה כשיצא הפטנט הזה לרחוב, הוא אמר שאולי, הוא אמר את זה בלשון שלא, מיויסטוי בטח לא, אבל אם רוצה להגיד שלקטילה לא להיכנס את השאלה הזאת, אבל כיוון שזה כל כך דק שזה לא ראוי לקירוי, צריך להיות טריש למישהו, זה יש דברים שאתה אומר, סברה יפה, אבל זה יוצא בראשונים, זה גזירת תקרה, כן? גם לתקרה צריך שיהיה איזשהו אובי לקרש, כל כך דק, כמו איזה נייר, גזירה עתיקה שיצרו תקרה מכאלה נסרים דקים, לא יודע עכשיו על הרוחב, על הדקות, זה חידוש עצום, כן? כמובן שלכתחילה לא להיכנס לזה, להשתמש אם כבר, אז בכאלה שמחוברים מדובר בקיינס, כן? שחתוכים בצורה מסוימת דקה ומחוברים. עכשיו גם בזה נשאלת השאלה, אם בלי החוט הזה שמחבר אותם הם לא יחזיקו מעמד, הם מתפרקים, הם דקים, הם מתעופפים, אז מי המים מתשלם אם יחזיק אותם? החוט הזה, השוט אתה נכנס לבעיה. לכן הכי טוב להשתמש במה שדיברו פה מקודם, איך אתה קורא לזה? גבה?
גבה.
זה, יש שכח כזה, עולה קצת כמה גרושים יותר, אבל זה בנוי לא רק החומר, לא רק הקנים עצמם, הם קנים מהטבע, גם החבל שמחבר אותם, זה מה שדיברנו קודם, הסיבים האלה שגדלים ביערות שם באפריקה או בברזיל, אני יודע איפה, שהם כתחילה לא יצרו מהם חבל אף פעם. כלומר, גם המעמיד שמחזיק את הקנים יחד, וגם הכל זה, זה על הכתחילה שבלכתחילה יוצאים מכל שאלה ומכל בעיה. עכשיו מה קורה אם...
למה זה פותר את הבעיה של הנסר? נסר זה צורה של דבר, מה הקשר אם זה טבעי או לא טבעי?
אם אתה תיקח גזע של עץ מהיער שרוחבו 8 טפחים, גם כשכח קשה, אין להגבלות אתה צומח מהטבע, אין בעיות. הבעיות זה לנסרים שאתה יוצר אותם מהנגריה, יוצר את נסרים שעם זה נוהגים לעשות קורות להקר. נחזור עכשיו, כן, עכשיו נראה עוד. יש מצבים בסוכה שיש קטעים מסוימים שהם לא כשרים. בוא נגיד יש סוכה כשרה, אבל פה יש מרפסת מלמעלה, או המסגן של השכן נמצא מעל הראש שלי, אז נמצא שהקטע הזה הוא נמצא כמו סוכה תחת העץ, כתוב סוכה תחת האילן, וכייצא בזה, זה לא קשר. אז זה הולך ככה. יש שני דברים, יש לבוד ויש דופן עקומה, הלכה למשה מסיני. לבוד זה על חללים. אם למשל יש לך באמצע סוכה קטע ששם השכך הגיעת לפה, הגיעת לשם, פה באמצע יש אוויר, אם זה פחות משלושה טפחים אתה יכול לשבת אפילו מתחת לאוויר הזה, זה כאילו שיש פה שכך. ואותו דבר אם זה יהיה לך באיזשהו פינה, לא משנה, אבל זה מדובר בחלל של אוויר. יש שם דין נוסף, הלכה למשה מסיני, דופן עקומה. מה זה דופן עקומה? שכאשר הדופן של הסוגה מגיע, בוא נגיד שפה יש קטע כזה שהוא שכח לא קשר, פה כל השכח הוא קשר, זה הקטע שלא קשר, מרפסת מלאי, או שאני יודע מה, יש שם איזשהו חתיכת פח או משהו, אז הדופן ברגע שהיא מגיעה לפה, כן, היא כאילו מתעקמת, והגג, החלק הלא קשר הזה, הוא ממשיך. הדופן כאילו ממשיכה פה גם כן הלאה. הדופן מטפסת עד שהיא פוגשת את הדבר הפסול הזה, את המסגן, את המרפסת של השכן, והיא ממשיכה לו פנימה. וזה עד ארבע עמות. כלומר, שזה שטח גדול מאוד לדופן עקומה, אז זה עובד גם כן עד 400, אבל אי אפשר לשבת מתחת לדופן העקומה. כלומר, אתה צריך הרי שהסוכה היא לפחות ג' דפנות, כן? לכאורה, הדופן ההיא לא נמצאת בסוכה, כי הדופן נמצאת שם מאחורה, והסוכה כשרק מתחילה מפה, כי למעלה זה המרפסת, לא. הדופן כאילו נמשכת פה למעלה, ויש לך דופן כשרה, אבל לשבת מתחת לדופן אתה לא יכול. אוויר זה לא דופן עקומה, אוויר זה לובוד, הוא מושך את השכח הקשר, וכל עוד לא מדובר בגימל תפוחים, הוא הופך אותו כאילו אתה נמצא מתחת לשכח קשר. דופן עקומה, יש לה מרחב יותר 400, זה המון, אבל אתה לא יכול לשבת מתחת לזה. כן? אז זה מאוד שכריה, גם אצל הסוכה יש כאלה דבר ש... המרפסת שהיא מרפסת סגורה, אבל יש איזה קטע מסוים שכשבנו אותם עשינו קודם איזשהו חתיכת מתכת ומשם זה מתחיל. בקיצור, יש קטע שאסור לשבת שם, בסדר, שם אסור לשבת, אבל הדופן הזה קיימת, יש לי דופן לסוכה, אז צריך לסמן את זה שידעו ששם אסור לשבת, כדי שאנשים לא יקשלו. כן, אבל אין בזה בעיה הלכתית.
אפילו כשזה לא מתמשך מהדופן, כאילו שזה באמצע,
או עכשיו מה קורה, זו שאלה מעניינת, כאשר צריכים להשתמש בשניהם, כן? כאשר אתה צריך להשתמש גם בדופן עקומה וגם בלבוד. כלומר, שהדופן הזאת מגיע עד למקום מסוים ולא מגיע עד השכך. יש עוד גם אוויר, בוא נגיד הנה פה, זאת המרפסת הזאת שדיברנו עליה, והשכח שלי לא מגיע עד, עד מול המרפסת, השכח שלי עוד בנוסף לצרה הזאת ששמעת גג, עוד יש פה אוויר גם כן, אני צריך להשתמש לקחת, לגייס את שתי הכוחות, גם שהדופן הקומה תגיע עד שתגיע, ומשם יש פחות מגיעים לתפחים לשכח, שגם יעשה לי שם השכח, יעזור לי ששתיהם יצטרפו, 400 ועוד פחות משלוש, זה גם עובד, אבל שם לשבת אי אפשר. אמרנו שפחות מגימל תפוחים אפשר לשבת, כן, מתחת לזה, זה כאשר זה העניין, כשאתה רוצה שהדופן תימשך לך עוד גימל תפוחים, מה יימשך לך עוד גימל תפוחים? הדופן, מתחת לדופן אי אפשר לשבת. אין לי, זה אפשר שזה כל כך הרבה פרטים, אני מחקתי, לפשיחתי את השיעור, את העמודים האלה, כבר אשתי אומרת לי, מה קרה, אתה מכין שיעור כמה יום ראשון בלילה, ואתה עדיין יושב פה ומכין. אז יש פה ארבע עמודים פה וארבע עמודים שם, אז זה עשיתי מייסר קצת מדינים הללו.
ואם השלוש תוכם זה לא ליד הדלדם, אז הוא למקום אחר בהשכח, זה בסדר, אפשר לשבת?
כן, כן, לא קשור אחד לשני, לא נלחמים זה בזה, זה בסדר, יש שלום בית ביניהם. עכשיו נדבר בנוגע להדלקת נרות שבת וחג בסוכה. כידוע שלכתחילה למדנו בשולחן ערוך, דיברנו על זה בארוחה בשיעורים בהלכות הדלקת נרות, שצריך הנר שבת יהיה במקום שאוכלים, זה עיקר מצוות הדלקת שבת, ולכן זאת ההדלקה שהאישה מקבלת את השבת וכו'. שאלת השאלה, בסוכה זה בעיה לפעמים הרוחות בסוכה וכיוצא בזה, אז אם נושבת שם הרוח ומנחים להדליק שם את הנרות אם יחבו, אז להשתדל אם אפשר להדליק בסמוך לסוכה באופן שזה יאיר לתוך הסוכה. כמובן שאם הסוכה למשל כמו יוצאים בבית, יש אחד בחדרה ילדים שמשם יוצאים למרפסת, ששם יש את המרפסת הפתוחה שזה יעשה את הסוכה, אז אני מדליק את הנרות בתוך החדר הזה על איזשהו ארונית קטנה באופן שזה בנרות, בסעודה אתה רואה את הנרות, הנרות יכולות להעיר גם כן, יש חשמל לצריך אותם, אבל בעיקרון יש את האפשרות. זה הסדר של לכתחילה. אבל כשגם זה אפשר, יש חסוכה בחצר וכיוצא בזה, אז כתוב להדליק במטבח וכיוצא בזה מהחדרי שמשתמשים שם ונהנים לאורם. ויש מי שכותב משנה ברורה מביא בשם דרך החיים ועוד, שהם אומרים שיהיה במקום שמשתמשים שם בצורכי האכילה, כלומר שמכינים שם את ענייני הסעודה במטבח למשל. אז גם נכון זה לא המקום שאוכלים שם, אבל שם מכינים את צורכי הסעודה, זה גם כאילו כבר חלק מהסעודה. איך אנחנו חסידים בכלל יודעים שהחומר למצווה זה עוד יותר מהמצווה בעצמה, אז בוודאי שיש בזה עניין אם אפשר. אבל בשמונה אחת מה הזקן שם בסימר יש שם מגיעים לסיף י' ד', אני שוב אני לא נכנס אתכם כל העריכות, לעניות דעתי שם מוכח שזה לא חייב להיות מקום שמשתמשים צורכי האכילה, העיקר זה מקום שמשתמשים שם שנהנים מאור הנר הזה. טוב, כאמור כל זה במידה אי אפשר שיהיה בסוכה או בסמוך לה.
יש מתקנים מסוכי סגורים, אני
לא יודע אם שיש את המתקנים הללו מסודר, נכון? מתי ועל מה מברכים לאיש בסוכו? כן? אז ככה, ראשית כל נקדים ונאמר שבברכת לאיש בסוכו יש כוונה שמובד בשולחן ערוך. על כל מצווה יש לכוון, אבל לא כל מצווה חייבים לכוון. פה כתוב בלשון שולחן ערוך את ברזקן משימת תף ריש חפי. בסוכות תשבו שבעת ימים, וגומר, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות ישבתם בני ישראל מוציא אותם מארץ מצרים. הם היו ענני כבוד שהקיפם בהם לצל, לבל יקה בהם שרה ושמש. ודוגמה לזה ציוונו לעשות סוכות עשויות לצל, כדי שנזכיר נפלאותיו ונוראותיו. אוקיי? עכשיו תקשיבו. ולכן צריך כל אדם לכוון בישיבתו בסוכה שיושב בה כדי לקיים מצווה לקדוש ברוך הוא שצווה לשם בסוכה זכר ליציאת מצרים. כלומר זה לא בכלל, יש כזה כלל שכאשר התורה אומרת לך את הטעם של המצווה, מה אני רוצה ממך במצווה, אתה צריך לכוון. כשאני אברך, נשאל מצוותה וציוונו, ואני אכתילין, אני עוצר לרגע. היכן ציוונו? למה ציוונו? כן, והיה לא כל אחד לא בן עניך, חושבים שזה לזכור את הניסים הנפלאות שסעד איתנו ביציאת מצרים. זה מה שחייבים לחשוב. נוסף לכך כתוב בשכונו, חתיה שרשבד את המוח והלב לעבודת השם. אוקיי? אבל זה כבר תוספת. אבל לפחות, רגע, ציוונו הזה, כיוון שבפסוק כתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, התורה מפרשת מה אני רוצה ממך בהנחת תפילין, למען תזכור את זה. אז צריך לחשוב, לכבד רגע, להקדיש איזה שנייה לעניין. ופה את בועז כן כותב מפורש, לכן צריך כל אדם. אבל הלשון של מוזיק זה מאוד מעניין, ממש שזה לא רק בשעת הברכה. איך הוא אומר? לכן צריך כל אדם לכוון בישיבתו בסוכה שיושב בה, כאילו כל הזמן צריך עכשיו אני יושב שם ככה ממש, אבל כנראה שהכוונה כמו שבנוגע ללשמוע בו זה כמתניה, איך הוא אומר לגבי לימוד לשמה, שהעיקר זה נוגע שבתחילת כשאומרים גם במצות תשמע, בלימוד התורה תשמע, עיקר שבתחילת הלימוד יהיה תשמע.
שפעם בשעה צריך לכוון.
כן, זה בגלל רק שחילוף אהבה, כן, שבגלל שמתחלפים הצירופים של אהבה ואלוקים. אגב, שאלתי כבר את הכל, מי שיכול לענות לי, באף אחד לא עונה לי. מה זה כל שעה? זה לפי השעות שמתחלפו בשעה. כשהתיישבתי ברבע לעשר, בעשר צריך כבר רבע שעה לעצור, או כל שעה פרושו, כל שעה אני לא מעט, שבתי עכשיו ללמוד, שבתי 9:30, ב-10:30 צריך לקבל נשמע אבל הצירופים, מה פתאום שאיתה הפוך שאני אבל טוב, זה, אם זה נוגע למייס אז בטח היה הרבה כבר
עכשיו רבים של יחוד זה של כל הצירופים
כל מה שאני עושה בעסק המאצ כל פנים לפחות תכוון בשעת הברכה בוודאי וידוע שהרבה שבירך לי שבסוק היה מביט על הסכך, כן? שישן קצת צבענו לאיש הבסוק, מביטים בסכך, וזה כתוב גם בספרים, אבל ידוע שהרבה עשה ככה למעשה. ומאוד מעניין, אני זוכר שהייתי אצל הרבה בשנים הלא פשוטות, בנום בייס, נוגים, וכיוון שהיה לי יחסים, ויש לי עד היום יחסים מאוד מאוד קרובים, מוישה קליין זה שהוא האיש שזכה לשרת את הרב, הוא לא יצא משם במשך כל השנתיים הללו. אז אני הייתי מקבל את הדיווחים, גם אילו טרינסקי סיפר, לא הוא סיפר בגלל, שהרב עשה את הקידוש ביום של סוכס ביום, בלילה ירדו גשמים, או שזה בשבת או בערב של סוכר, אני לא זוכר. וכשהגיע לאיש בסוכר, הרי לא היה מדבר, בדיבור, הכל היה בהסתכל, ולא יכפר, לא המשיך. ואז, ככה הוא סיפר, שם שהם נזכרו שאתמול ירד גשם, אז הם כיסו את הסוכה עם המשלק, את המכסה הזה. שכחו להסיר את זה. יצאו החוצה והחידו, אז הרבי המשיך. זה כנראה שהוא בחיקו בשלמה, אבל יש לה הרגשה שמי שמרגיש את המצווה יודע שעכשיו אני לא יושב בסוכה. ומאחיל לי שבסוכה על מה? על סעודת לחם ועל מזונות, וכמוכן על תפשיל שעשוי מחמשת מן ידגן, אם אוכלים מהם שיעור יותר מכביצה. לא רק כזית, כביצה. שימו לב. אבל השתייה, אפילו שתייה של יין, שזו שתייה חשובה, לא מברכים, לא רק אם אתה שותה לבד, וגם אם ישבת עם חברים לשתות יין, שזה נחשב לקביעות במידה מסוימת, לגבי כמה וכמה דינים בלכות ברכות הנהנים, לא מברכים. אבל הטעם למה לא מברכים? כיוון שהברכות שמברכים בסעודות, הם פותרים גם לפניהם וגם לאחריהם. כלומר, כל סעודה שאתה מברך, אתה מגיע הביתה. אתה מתיישב עכשיו לאכול משהו שלא מברכים על איש בסוכה, אתה לא מברך על איש בסוכה. למה? מה שברכת מה שתברך עוד מעט. כלומר, הברכות שמברכים על הדברים שחייבים לברך על איש בסוכה, הם פותרים את כל הסעודות שבינתיים. ואפילו, אבל אם אדם יוצא מהסוכה שלו, ונכנס חזרה לסוכה, פה זה תלוי. אם היציאה הייתה לפרק זמן קצר, זה לא נחשב להפסק, ודאי יכול לאכול הכל, אשמח הברכת לשם בסוכה של הסעודה, אבל פרק זמן ארוך, ופה יש את אחד המקומות שהרב מטפל בהם, שהאדמו"ר הזה כן אומר, שעה או שתיים נחשב להפסק בברכה, והקושייה, כל ילד יכול לשאול את הקושייה, הקצס השוחר שאול את הקושייה, שעה או שתיים. אם שעה זה כבר הפסק, אז מה זה שתיים? אם הפסק זה שתיים, אז מה פתאום שעה? תחליט. הרי במביא משלוש, ארבע מקומות, כן? זוכרים את זה? האדמו"ר הזקן שמשתמש בלכות ציצית, ועוד כמה מקומות, שעה או שתיים, ולשונות כאלה, והרי עושה סדר, כל דבר מתייק אותו, למה שם הרי נקט ככה, ולמה נקט ככה, ומתי זה ככה? לא רק שאני לא... את הזמן לדבר אז אני גם לא זוכר את כל הפרטים אבל זה נמצא גם בשער לא חומין הגבינו את זה וגם בשולחם אנחנו כמובן הם מעתיקים את כל השיחה היפה הזאת את התשובה היפה הזאת של הרב עכשיו כל סוכה כל זה מדובר זה שאומרים שבסוכה שאתה אוכל את הסעודות שם אתה אומר ש אתה לא מברך לישון בסוכה כל פעם, כי אתה זה הכל, בשלב מברך על הסעודה אתה תרצה. אבל אם אתה נכנס לסוכה אחרת, אדמו"ר הזקן אומר, אפילו שהיא סמוכה לסוכתו שבירך הסעודתו לישון בסוכה, אתה בחצר שלך, הולך לסוכה של השכן ואוכל שם משהו שאסור לאכול חוץ לסוכה. אחד מזונות, קיצה בזה, צריך לבאר לשם בסוכה. ואדמו הזקן כותב שאם אדם קובע על שתיית יין, או אפילו קפה בלוח המחסנים, יש גם קביעות כזאת שמתיישבים חבורה לשתות קפה ביחד, ולא שותים באופן הרעי, רק מסובים לשולחן ומתוועדים ביחד, יש מחלוקת האם צריך לברך גם על זה לשם הסוכה בסוכת חברו או לא, ואדמו הזקן כותב שלכן מספק בוכן לא לעשות את זה, בסוכות לא לעשות את זה, לא לקבוע שתיית יין, כיצא בזה בסוכת חברו. בנוגע להבדלה,
כן, לברך מזונות.
כן, כמובן. בנוגע להבדלה, כתוב ברשימות של הרבי, הבדלתי על היין וציווני לברך גם לשם בסוכה. שהפרידי כרבה, הרבה היה בריגה, כתובה לי זה היה, ואז הוא עשה הבדלה, והפרידי כרבה אמר לברך גם לשם בסוכה. אלא אומר הרבה שהיה בדעתי וכן היה לאכול אחר כך סעודת הערב, כאילו שלשם בסוכה זה היה גם תפיסה לסעודת מלמל כשהיה אחר כך, אבל למעשה הרבה תמיד מורה לברך לשם בסוכה בהבדלה, גם שהמבדיל בכלל לא היה אוכל בסוכה הזאת שעשה את ההבדלה שם בסנסנטי, הוא הלך הביתה לאכול. במקום אחר ביומה כותב הרבה, הבדלת אל השיחר, עשה הבדלה על בירה, וציווני לא לברך לשם בסוכה. אז אם הבדלה היא בהמשך לסעודה שליש, סעודה של רשות עושה התוועדות, כן? אז כמו שאמרנו מקודם, שהלשם בסוכה לסעודה פותרת גם את מה שבהמשך, כל עוד הוא לא יוצא מהסוכה לזמן של שעה או שתיים. אבל אם זה לא ככה, הבדלה הבדלה שנעשית עם הבית בית הכנסת בהבדלה, אז אנחנו באמת נוהגים לברך לישם בסוכו, למרות שככה בכלל על יין אנחנו לא מברכים לישם בסוכו.
ואז במילה ומלכה גם לברך לישם בסוכה אחרי?
מה?
אם זה מוצאי שבת אז במילה ומלכה עוד הפעם לברך לישם בסוכו?
לא, כתוב שכל עוד לא יצאת לשעה או שתיים לא מברכים עוד הפעם, צריך לצאת לשעה או שתיים כדי לברך עוד הפעם. עכשיו מה קורה גם שחר לברך לישם בסוכה? שם לאכול, אמרתי לאכול, אכל, 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 והוא גמר את הסעודה, ופתאום נזכר, הוא אומר לה, רחמן, יעקב לסוכה, אז בואו דלו פלס. פתאום הוא נזכר, שכחתי גם לישם בסוכה. יכול לברך גם לאחר סעודה, בלשון אלמור הזקן, בסימן תורך של המתת צפת זין. אם שכח לברך לישם בסוכה עד שגמר סעודתו, יברך לאחר סעודתו. ואף הפי שכל המצוות צריך לברך עליהם עובר לעשייתם, ופה אתה כבר עשית מכל מקום, גם הישיבה שיושב בסוכה אחר סעודה הוא בכלל המצווה, ואם כן הרי הוא מברך קודם עשיית המצווה. מצווה יש כל מה שאתה יושב בסוכה אתה מקיים מצווה, לברך מברכים רק כאשר נכנסים לסעודה. עכשיו אתה אכלת סעודה, אלא מה? אתה בבעיה, צריך לברך לפני ולא אחרי. אוקיי, כאשר אחרי זה באמת אחרי וסיימתי את המצווה, אין כזה דבר ברוורס לברך. אבל כאשר מדובר שאתה ממשיך לקיים את המצווה, רק לא באותם פרמטרים שזה צריך כדי לברך ואכלת, אז אתה יכול לברך גם כאן. זה מה שכותב אדמו הזקן. אבל מהמשמעות שזה כמובן שאם הוא גומר בכלל את הרזור וכאן מתחיל להתעופף מהבית, כן, הוא חייב לרוץ למחשב, אולי הוא פספס משהו, אולי בכל זאת יסיסי כמו על איזשהו ממשלה פה בעצם. אז כן, זה לא הולך. כן, מה הוא מסביר? למה אתה יכול לברך למרות שכבר אכלת? כי גם המשך הישיבה בסוכה זאת מצווה. אז אם אתה ממשיך לשבת שם, אבל אתה רוצה כבר לקום ולעוף, לא, אז לפחות תישאר קצת. אם נשארת קצת, תלמד גם קצת משהו. הפרי נוח המצווה. הסוכה אוהבת ש... הסוכה יש אישו רגשות, כן? אתם יודעים שהסוכה יש רגשות. הסוכה יש רגשות. כך כתחיל. יש בשיחה...
שם טוב, המקס...
יש שיחה מהפרידי כרבה שהוא ספר שהמשרת יסף מורדכי למשורס הגיע לסוכה כשהוא כולה רותח מכעס שהיה לו בחדר המבשלות. שם היה לזה עסק עם המבשלות שם, הוא כעס עליו וצעק, נכנס לסוכה, הרב רשב ראה שהוא, אז הרב רשב אמר שהסוכה לא אוהבת, סוכר לא אוהבת פנים כוסות, שסוכר צריך להיות בשמחה. טוב, אז מה יש לנו עוד פה? תזכורת חשובה. האכילת הכזית פת בלילה הראשונה היא חובה ונלמדת מהכזית מצה בליל פסח. ומה זה אומר? זה אומר שצריך להיזהר בה בלשון ההלכה בכל, בכל, כמו באכילת מצה, כמו שנתבא בלכון פסח, ככה לשון באדמו הזה, כן. מה זה אומר? לאכול את זה קודם חצות, לאכול את הכזית מן אכילת פרס, כמו שאנחנו בכזית מצה משתדלים שזה לא ייקח יותר מדי זמן. אז כאן לא לעשות למועד, לעשות איזה ציפ קטן כמו כל השנה, ואז נזכר, צריך עוד קצת דגים ועוד קצת פה. תעשה המויצי, אתה עכשיו מקיים את הכזית מצה של ליל הסדר, לאכול בכדי אכיל הספרס, לגמור כזית שלם. וצריך להגיד את זה לאורחים, לילדים, לבנות, לבנים, מי שרוצה להשתתף במצוות סוכה, ובירך לה שבסוכה צריך לדעת, שאם ראשים פתורות בסוכה, אבל אם רוצים שהם ייצאו ידי חובה כדת וכדין, אז צריך לדעת, שוב, לשם ברכם, צריך להיזהר בה בכל, כמו באכילת מצה, כמו שנלבא בלכות פסח. אז במשתם רואה, בוד יש את הפירוט, לכל לפני חצות, לכל אכילת פרס. עכשיו, שאלה, האם אפשר לצאת ידי חובה גם במזונות? יש איזה דיבורים, דעת אדמו"ר, זה כן משהו שכן, משנה ברורה משהו שלא, אבל זה לא מצוי, זה לא שכיח, בדרך כלל בליל החג, כל יהודי אוכל, אם יש בעיות רפואיות, לא אוכלים לחם כדת וכדין. אגב, בנוגע לשינה בסוכה, כן? ברמו כתוב שנהגו להקל במדינותינו שבשינה בסוכה, והוא אומר שהטעם זה עקב הקור. אז כדי שפוסקים האחרים אומרים שלאו דווקא שתמיד בסוכות כל כך קל, תלוי לפי השנה, איך שזה הולך הסדר בשנות החמה, כן? זה לפעמים, באמת קר מאוד, לפעמים פחות קר, לילה אחד אפשר כן לשרוד בסוכה, לילה אחר לא, אבל טוב, אז זה כבר, אז לכן אומרים, לפעמים אומרים, בגלל שאיש ואשתו, אז שואלים, ומה בנוגע לבחורים, כן, יש לי בסוכה, ברמו כתוב שנוהגים במדינותינו שלא יש לי בסוכה, לא כתוב שרק נשואים, אם יש להם אישה, לא אלמנים ולא גרושים, ולא... אז שוב, כל הטעמים שנאמרו, יש איזשהו, אני זוכר בשעתו, כשהיה את כל הבלגן הגדול, ש... כל הזה, שינה בסוכה, כן, אז אני... יצא, אני גרתי בשכונת אונזלוב, שם כל הציבור, עיר שכולה, כולה עצמי את החזוני, יש לדרית הרב קיבייגיה, כולה, וביקוחים. יש לך תשובה. הרבו כותב כאן, יש לך תשובה, מדוע לא ישנים? בגלל הקור, אם לא קר, אם אתה גר בספרד או בפורטוגל, ששם יש בזה גם ים תיכוני, או בטורקיה, אז כן ישבים לסוכה? מה זה? בגלל שיש ואשתו, ואם אתה לא נשוי, קיצור, זה אחד המקומות שאנחנו רואים שכל הטעמים בניגלה חייבים להגיע לטעם שפנים יש העניינים. זה כמו שעליק את הנר חנוכה בתוך הבית. כל הטעמים שנאמרו, יש לך איזשהו שובר בצדה.
אבל למה לא להגיד שהרמב"ם מתכוון רק במקום שמכר?
לא, כי הוא לא אומר ככה. מנהגו מנתנו שלא ישנים בסוכה, להקל בשינה בסוכה. ככה כתוב, הכל פנים, אז אני בשעתו כתבתי שיש לי איזה סעיף מפורש. אדמו"ר הזקן אומר בסימן טוב של המתה סעיף חס, שאם, שתשבו כן תדורו, כן? אז הוא אומר שאם אין מקום בסוכה גם לשולחן ולכיסאות וגם למיטה ולמצעים ולדברים, אז לא צריך לישון בסוכה. מכיוון שאם היה לך, מצאים לך איזה בית כזה לגור שם, אתה לא תצא לגור בבית, אתה צריך ביום להכניס את השולחן מהכיסאות, ובלילה להכניס את המיטה וזה, ולהוציא את השולחן מהכיסאות לחצר. מי הולך לגור בבית כזה? אז לא מבקש, שזה חסר בגלל את הדור, פשוט לא צריך לשאול בסוכה. הכל פנים, בכלל יש לך שאלה. אני רשת, שאתה היה לי קשה, התנועה הזה כן, בסימן טוב כזה, מקוטסה, אנחנו אומר, לגבי דין אחר, דין מסוים, לגבי להדליק אש ולחמם במדינתנו שאין הקור גדול כל כך בימי פסח וסוכות, אז בנוגע להדליק אש לחימום כן מותר או לא. אז רגע, כן יש אבל אחרי שרשמתי לעצמי על השולחן הארטרס הישנים שאת הקושייה וחשבתי שכבשתי את בלגרד לפחות, אז אמרתי לעצמי, כרגע שעמדו בא בתוך הבית, אתה משווה בתוך הבית בתקופה של פסח וסוק מצב סביר, ואנחנו נדברים לשם ברחוב שם עם הקיינס האלה באוויר. בואו נתקדם עוד קצת. הנה, אני חושב שזה...
יש שנים שיש שלג.
מה אתה אומר?
יש שנים שיש שלג על הסוג.
בטח, אין ספק, אין ספק.